שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו מתוכניתנו גירות שקופים, נודה באמת לצוות המורחב שנמצא פה ומביא את כל העדכונים, את כל מה שצריך. תודה רבה לפנחס בינדר הטכנאי, תודה רבה לנתי שולמן שכבר מרים את הטלפונים שלכם ב-03-500-9393, זה מספר הטלפון לכם המאזינים. אנחנו משתדלים בימים האלו לתת עד כמה שאפשר במה יותר לכם ולשאלות שלכם, אז נצלו את ההזדמנות, תוכלו להתקשר כבר עכשיו ל-03-500-9393, או כמובן דרך אתר כל חי. אז ימים לא פשוטים עוברים עלינו, ואחד המאפיינים הגדולים של הימים הללו זו התהייה בקבלת ההחלטות. יש פעמים שאדם מגיע למצבים בחיים שהוא באמת באמת לא יודע מה להחליט. ימין או שמאל, קדימה או אחורה, למעלה או למטה, ולפעמים כל אופציה, כל זווית שאתה מנתח אותה, נראה כאילו יותר גרועה מחברתה. אין פה החלטה טובה והחלטה לא טובה. יש פה החלטה גרועה והחלטה יותר גרועה. וזה נכון שחזל לימדונו שעלינו לשמוע ולציית לדעת תורה ולשאול תלמידי חכמים כדי לקבל באמת את רצון השם בדברים שהם לא כתובים לנו מפורש בשולחן ערוך. ועל זה אמרו חז"ל, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אתה שומע לו. וזו מהסיבה הפשוטה שימין או שמאל אינם דברים מוחלטים. הלא אם אדם יושב או עומד מול המראה והוא מצביע ימינה, אז הימין שלו זה בעצם השמאל של ההוא בריא, נכון? והשמאל שלו הוא הימין של זה שממולו. ואומר ששמאל וימין תלוי באיזה נקודה אתה עומד, עם הפנים למזרח או למערב. והזמנים הם זמנים לא פשוטים. אנחנו בעצם, התוכנית הזו תמיד עוסקת בנושא של חינוך הילדים. אנחנו לא נעסוק בנושאים הכבדים של טראומות וכדומה. הנה בעזרת השם מחר אמורים לחזור אלינו ילדים יהודיים שמי יודע מה מצבם הנפשי. אני לא יודע אם יש מישהו בכלל מכלל המאזינים או מכלל הציבור שלנו שבכלל עסק אי פעם בטיפול בנערים או בילדים עם טראומות מהסוג הזה, מפני שאין לנו כל כך את הכלים, לפחות למי שלא חווה שבי או דבר דומה לכך, אין לנו כל כך את הכלים אפילו להבין מה עבר על ילדים קטנים. אבל מה שהייתי רוצה לדבר היום זה באמת על, נקרא לזה, על דילמות בקבלת החלטות מול הילדים. זה ברוח הימים הללו, אנחנו נעסוק בדילמות בקבלת החלטות, אבל אל מול הילדים. אני אסביר למה אני מתכוון. אני אתן דוגמה מאוד נפוצה, מאוד מוכרת. אין אמא שלא תזדהה עם מה שאנחנו אומרים עכשיו. את הולכת עם הילד שלך לקניות, עוברים בדוכנים, עוברים בחנויות, ופתאום הילד רואה איזה מסעית צעצוע שהוא מאוד מאוד רוצה. אבל אני לא מתכוון מאוד מאוד רוצה שכשממשיכים לחנות הבאה או עוד שתי חנויות הוא שוכח מזה. אני מדבר על משהו שהוא ממש ממש ממש, איך אומרים, בעגה הלא מקצועית, נדלק על זה. הוא רוצה את זה. ואמא אומרת לו, לא, המחיר יקר, או הזמן לא מתאים, או האפשרויות לא מאפשרות. ואז הילד מתחיל מה שאנחנו קוראים, מכנים אולי בטעות, מניפולציה. הוא אומר, אמא, בבקשה, בבקשה, תקני לי. ואמא אומרת לו, לא, החלטי. ולאט לאט הוויכוח נהיה קצת יותר חזק. ואז הילד מתחיל להפעיל את הרגש. הוא אומר, רגע, את לא זוכרת שאת אמרת לי בשבוע שעבר, את אמרת לי, אם אתה תתנהג טוב השבוע, ואם תביא במבחן למעלה מ-80, אז אני אקנה לך את ההפתעה של... את זוכרת? פתאום, רואים על פניה של האמא עננה כזו, עכשיו, יש לה כל כך הרבה דברים על הראש. כל כך הרבה דברים. כביסות וקניות ובישולים ולהביא ולסוע ולחזור ועבודה. היא לא באמת זוכרת. ואז מתחיל זיק של עננות בעיניה. מבטה נעשה חולמני. והיא מתחילה להתערער. הביטחון שלה מתחיל להתערער אל מול הילד. הילד מיד מזהה את זה. באופן בלתי מודע. מיד מזהה את זה, וממשיך ומחזק את דבריו. ואת לא זוכרת שאמרת גם ביום הולדת של פלוני אלמוני, שגם לי התקני כזה, ואת הבטחת לי, ואני זוכר את זה. ואם אני את יותר מבולבלת, ויותר אססנית, ואז הוא אומר, וזה כבר יהיה כולל גם את המבצע הקודם שעשינו, וגם עוד שבועיים וחצי יש לי יום הולדת, אז זה כבר יהיה גם המתנה. כאן אמא כבר נשברת לגמרי. מסעית הצעצוע נכנסת לעגלת הקניות, עוברת בקופה, יעלה כמה שיעלה, והילד יוצא שמח וטוב לב. זו דוגמה אחת. יש דוגמאות גם שהן לא קשורות לקניות. הן קשורות לחיים שלנו, לכל מיני דברים שקורים לנו בחיים. נניח שהילד בא ואומר, אמא, אני רוצה לצאת היום עם האופניים, אני יוצא עם חברים. ואת מיד אמרת לו, לא, אני לא מסכימה, היום אתה לא יוצא עם אופניים. והילד מתחיל לבכות. ולהזכיר כמה הוא מסכן, וכמה אף פעם לא עזרו לו, וכמה הוא מרגיש לבד. ופתאום אמא מתחילה להסס ואומרת, רגע, באמת למה אמרתי לו לא? למה אמרתי לו לא? למה אני צריכה לאסור עליו את הדבר הזה? ואז אנחנו מתחילים להיות מבולבלים, והילד מזהה את זה על העיניים שלנו. והוא מתחיל יותר להתמסכן, ויותר לבקש, כי ניצד בו זיק של תקווה. ובסוף אנחנו נהיים מבולבלים ואומרים לו, תעשה מה שאתה רוצה, עזוב אותי, תעשה מה שאתה רוצה. והוא כמובן מאוד רוצה לרדת. יש לנו הרבה פעמים דילמות בקבלת החלטות מול הילד. יש לנו הרבה פעמים תחושה שכאילו הילד מביא אותנו למצב שהוא מבלבל אותנו. הוא מערער את הביטחון שלנו. היינו כל כך החלטיים ופתאום הכל נראה כזה לא ברור. מה באמת הגישה שצריכה לעמוד מול הדבר הזה? אני רוצה להסביר בגדול את שני צדדי המטבע. צד אחד אומר כך, אני צריך להיות כל הורה שואף להיות אדם הגון. רוצה להיות אדם הגון. אם אני אמרתי לילד שלי, אתה לא יורד עם האופניים, והוא פתאום התחיל להתמסכן ולעשות את כל הבחיות הללו, ופתאום אני חושבת לעצמי, רגע, באמת למה שלא יצא עם האופניים? באמת אולי... אולי אני סתם אמרתי על אוטומט, אני מיד אמרתי לא. אז צד אחד שמאוד מושך אותנו להיות הגונים כלפי הילדים, וזה צד בריא בנפש, הצד הזה מושך אותי ימינה בדעת, ואומר, תתני לו לרדת, שחררי אותו. שחררי את הילדים באופניים. אבל יש צד שני שאומר, אבל אני לעולם לא מגבש את קו, אני לעולם לא אפנים אצלו שיש כאן משמעת ויש פה סמכות, ולמה אתה צריך להתווכח על כל דבר, וגם אני מרגילה אותו להתווכח על כל דבר, וגם אני מרגילה אותו שיכול לשבור את המילה שלי, ואני נעשית מבולבלת ומתוסכלת מכל הסיפור הזה, ולמה אני לא מצליחה לייצר קו אחד נורמלי פעם אחת מול הילד. ושני הצדדים הללו נלחמים בתוכנו, ולכאורה לכל אחד מן הצדדים יש טיעון כבד מאוד. מצד אחד הטיעון של היושרה האישית. סתם אמרתי לו לא, הוא באמת צודק. לא הייתי צריכה לעמוד על זה. אז אני רוצה לוותר. הצד השני גם יש טיעון לא פחות טוב. את לא מייצרת קו? את מבלבלת את הילד? את מבלבלת את עצמך? את נהיית מבולבלת? את מוחלשת מול הילד? אוי לי מי יצרי? אוי לי מי יצרי. אז איך אנחנו באמת מתמודדים עם ה, נקרא לזה, עם הדילמות האלה בקבלת ההחלטות מול הילד. ובכן, מאזינים יקרים, אני רוצה קודם כל להציג קו אחד, למרות שהוא קצת מעלה תהיות וקצת שאלות שמדגדגות ככה מהקצצות מאחורי המוח, נשאיר רגע את השאלות הללו בצד, נתמקד בקו הזה, אחר כך אני אתייחס גם לשאלות שעולות תוך כדי ההסבר שלי. האמת האמיתית היא שיש ערך עליון מאוד בלייצר קו של סמכות מול הילדים. זה ערך עצום. ואומר, ילד, אם אנחנו מצליחים לגדל אותו בעולם של כללים, בעולם של סמכות, בעולם שבו אבא ואמא מחליטים באופן מושכל ורגוע ועומדים על ההחלטה שלהם, ככל שילד מתרגל בגיל מוקדם יותר לספוג אווירה של משמעת, אווירה של כללים, זו ברכה לחיים של הילד שאין לתאר אותה. אין לתאר עד כמה, איזו קשת רחבה של השפעות על כל תחומי החיים יש לה משמעת בגיל הרך. ככל שאני מצליח למשמע ילד, להיות ממושמע אליי לא בגלל שאני אעניש אותו, וגם לא בגלל שאני הבטחתי לו פרס אם הוא יהיה ממושמע, אלא סתם בגלל שאני אמרתי, הערך הזה עולה על הכל. אין קץ לחשיבותו, אין קץ לקריטיות שלו ליציבות הנפש של הילד, לבריאות הנפש של הילדים, ליציבות של הבית, ליציבות של ההורים. אין ערך לזה. אפשר להסביר את זה? זה לוקח בערך 6 שעות להסביר את התועלות שיש בנושא המשמעת אל נפש הילד קודם כל. נכון שמשמעת גם מועילה לנו ההורים, גם נותנת לנו נעימות, כוח לנהל את הבית, הבית יותר מסודר, יותר מאורגן, גם ברעיונות וגם בסדר הפיזי, נכון. אבל אלו רווחים משנה. אלו רווחים תפלים לרווח העיקרי של הנפש של הילד, שהוא מרגיש ביטחון, הוא מרגיש שהוא גדל בידיים בוטחות, חזקות, יש יד בוטחת על ההגה, יש מי שמנהיג את האונייה הזו שנקראת חיים, בית. יש על מי להישען בבית הזה, גם אם זה לא נוח לי לפעמים, כי ההורים מחליטים החלטות שלא עולות בקנה אחד עם החלטותיו של הילד. נו. והאמת האמיתית היא, שאין מושג כזה ילדים שלי, ילדים שלנו. אין דבר כזה. אחד המשברים הגדולים ביותר שהורים עוברים עם הילדים שלהם בגיל ההתבגרות, זה בעצם ההתנפצות הזו. של התזה שהם בנו אותה כל כך הרבה שנים, שהילדים הם בעצם כחומר ביד היוצר. כי מטבע הדברים ככה אנחנו מורגלים, תינוק קטן שנולד, אנחנו באמת באמת באופן טבעי מחליטים לו על כל שנייה במהלך 24 שעות שלו. לא, עכשיו הוא רעב, דוחפים לו בקבוק. לא, עכשיו צריך להחליף אותו טיטול. לא, לא, אני מרגישה שהוא עייף, משכיבה אותו לישון, משחקת איתו, את מחליטה מה הוא ילבש, מתי הוא ילבש, חם לו, קר לו, להוריד לו את השמיכה, לחסות אותו, עכשיו הוא צריך עגלה, אולי סלקל, אולי סתם נזחול בצעצועים. אנחנו ממש ממש יש לנו, באופן בלתי מודע, יש לנו שטיפת מוח, שבעצם הילדים הם כלי ביד היוצר, כך זה מתחיל מגיל אפס, וזה מתקדם, שנה אחר שנה, אני תמיד, תמיד, תמיד מנהלת לו את כל החיים. וכחלק מניהול החיים, ככה זה גם ממשיך הלאה. כחלק מניהול החיים, גם כשהילד גדל, פתאום אנחנו שמים לב שנניח פתאום בפעם הראשונה אומר, אני לא רוצה את החולצה הזו. או הילדה אומרת, אני לא רוצה את הבגד הזה. אז אנחנו כזה מחייכים, לא, לא, תלבשי מה שאני אומרת. כאילו, אנחנו רוצים לאחוז עדיין בזה שאנחנו מנהלים להם את החיים. אבל רבותיי, מגיע היום שבו הילד אומר, לא, בעלי, ואתה בהרגל אומר, לא, 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 תעשי כך וכך, ופתאום היא אומרת, לא. את אומרת, סליחה? את שמעת מה אני אמרתי? תעשי כך וכך. והיא פתאום אומרת, לא, אני לא רוצה. כאן מתחיל המשבר הגדול בין הורים לילדים בגיל ההתבגרות. כי הילד כאילו מנפץ לנו את כל התזה שבנינו באופן טבעי, בלי הרבה מחשבה, שהילד הזה הוא שלי. וזה לא נכון. לכן ככל שאנחנו בגיל צעיר, כשהילדים שלנו, הכוונה בגיל צעיר, אנחנו נפנים את האמת האמיתית שזה לא הילדים שלנו, זה ילדים של בורא עולם, הוא מפקיד את הנשמות הללו בידינו על מנת שנביא אותם במצב הכי גבוה שהם יכולים להגיע אל החיים. לתכלית של עבודת השם. אחרת מה הטעם בחינוך? אם הוא לא לעבודת השם, אז מה הטעם בחינוך? סתם לגדל ילד מנומס? זה בואו תראו, הסינים והגרמנים עושים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. סתם לגדל ילד מנומס, מה הבעיה? כל התכלית של מה שהשם יפקיד אותם בידינו, שנקדם אותם בעבודת השם, ואין קץ, כמו שאמרתי, למשמעת גם כן, לחשיבותה של המשמעת, בהשפעה שלה, על העירת שמיים של הילד. כי מה זה עירת שמיים? להיות ממושמע לכללים. מתי ילד סופג את זה? בגיל 20? צריך לספוג את זה? את האווירה הזאת צריך למשום אותה כבר בבית. שיש כללים, שיש מחויבות, שהעולם הוא לא הפקר. כך הילד גדל ירא שמיים, מוכשר לקבל עירת שמיים. ואותו הדבר הפוך, מי שהילד שלא ממושמע. נכנס לברוך רציני עם נושא של עירת שמיים. אז הילדים הם לא שלנו. אנחנו רק מגדלים את הפיקדון הזה בהוראתו של הקדוש ברוך הוא, בציוויו. ולכן אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים להסתכל כלפי שמיה ולומר, ריבונו של עולם, אני לא נעולה על הדעות שלי, אני שומעת חינוך, אני לומדת חינוך, אני משתדלת, שואלת גדולי עולם, משתדלת. בשכל שנתת לי, השכל הזה שכן מחפש אמת, השכל הזה שלא מחליט, זהו, זה מה שאני אמרתי וזו התורה שלי וכולכם תעשו מה שאני אומרת. לא, הוא באמת שומע, הוא באמת פתוח, הוא באמת מוכן לקבל ביקורת. כמו כל עובד השם, שזו צריכה להיות צורתו. אם אני במצב הזה כאימא, בשכל שלי אני מבינה שעכשיו אני לא רוצה שהילד שלי ירד עם האופניים. ואמרתי לו לא, ואז הילד מתחיל במניפולציות ופתאום הוא מערער את הביטחון שלי, ועכשיו נדמה לי שאולי סתם אמרתי לו לא. כאן המקום לחזק את עצמנו ולהגיד כביכול לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשכל שנתת לי אמרתי לו לא. יש חשיבות רבה מאוד לזה שהלא של אמא יהיה לא, וגם הכן של אמא, אם היא הבטיחה משהו, יהיה כן. ולכן אני אמשיך ואעמוד על זה, אף על פי שהילד אולי ערער אותי. אי, זה לא כל כך הגון, כי בסופו של דבר אני הבנתי שאולי אני סתם זרקתי את הלא הזה. נכון, אבל אין סתם. אני לפעם הבאה כאימא, אני ארגיל את עצמי לא לזרוק מיד תשובה. לחשוב יותר, לעשות תשובה, מה שנקרא, לעשות תשובה לדבר הזה. אבל כרגע אני אמרתי לו לא, בבחינה שלו, בחסד שאני עושה איתו, זה בזה שאני מגבש את קו, ואם אמרתי לא, אז זה לא. אבל בחדרי חדרים, אחר כך, צריך לדפוק על הלב ולעשות וידוי ולהגיד, ריבונו של עולם, טעיתי בשיקול הדעת, מקבלת על עצמי לפעם הבאה, לא לזרוק מיד, לא לשלוף מיד תשובה. להגיד לילד, אני רוצה לחשוב על זה. לחשוב על זה באמת ולקבל את ההחלטה כפי הכלים והשכל שאתה נתת לי בורא עולם. ועם הכלים האלה אני מצווה לעבוד אותך. עם השכל שלי, עם המוח שלי, אולי גם עם החרדות שלי והפחדים שלי, שלא ירד, שלא ישחק, יכול להיות. אני פתוחה לביקורת, אני מקבלת. אבל בסופו של דבר, אם אני נתתי החלטה, רצון השם שאני אעמוד בה. עכשיו אמרתי, אני יודע שיש איזושהי קושייה שמאקצצת אותנו מאחורה ואומרת, רגע, זה לא מתכון לשחיתות, זה לא אגון. קיבלתי החלטה לא נכונה, כאילו עשיתי עוול לילד, ועוד אני אעמוד על זה עד הסוף, זה הרי לא אגון. בסדר, אני עושה תשובה כלפי שמיה, אבל כלפי הילד, זה לא אגון. עכשיו, הילד שלי בוכה 4 שעות, הוא לא יכול לרדת למטה עם החברים, או עם האופניים, וזה בגלל החלטה שאני מודה ביני לבין עצמי, שהיא שגויה? אז זו קושייה שמפריע, נכון? מה התשובה לשאלה הזו? ישנן שתי תשובות בדבר. תשובה הראשונה היא הערך, כמו שאמרתי, הערך של מה שאני אתן לילד בזה שאני אמשמע אותו להחלטה שלי, גם אם היא ביני לבין עצמי נראית לי כשגויה, הערך הזה עולה 10 מונים על הערך השני, על הערך הזה שכאילו אני עושה לו עוול. זה אני אעשה תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן עוד תשובה בדבר הזה. יש עוד תשובה. כשאני מחליט החלטה לא נכונה, אל מול הילד שלי, יש עניין גדול מאוד מאוד, אני עומד להגיד משפט שהוא לכאורה נראה סותר את זה. יש עניין מאוד מאוד גדול, שאם אני חטאתי מול הילד, שאני אתפוס אותו אחרי יום, יומיים, אני אגיד לו, בני היקר, אתה זוכר את הסיטואציה כך וכך? אני חושב שלא הייתי צריך לצוק עליך ליד כולם. אני מתנצל בפניך, אני טעיתי. יש כאלה שאומרים, אסור להתנצל בפני הילדים. מי שאומר את זה, כנראה נגוע או שהוא נגוע במידות מאוד לא טובות, או בגאווה, והוא מלביש עליה כאילו את עבודת החינוך, כאילו זה עבודת השם, או שהוא בכלל לא מבין שהלכות בן אדם לחברו מתחילות קודם כל בבית, מול האישה, מול הבעל, מול הילדים. משם זה מתחיל. הלוא אם היית פוגע בשכן שלך ממול, היית הולך ומתנצל, נכון? לא נעים, טעיתי. אבל כשזה הבן שלי, זה הבן שלי, הנה שוב פעם, זה מהתפיסה השגויה הזו, כאילו זה הבן שלי, מה זאת אומרת זה שלי? מה שצריך לומר זה כך. צריך מעט לעט, כשמרגישים שאני, בעיקר אם פגעתי ברגשותיו של הילד, אפשר שוב פעם, ורצוי מעט לעט, כן להביע בפניו התנצלות, אבל זה תלוי מאיזה מקום בלב זה מגיע. אם זה מגיע ממקום של אשמה, ממקום של כביכול הרכנת ראש מול הילד, זו טעות. כי זה לא רצון השם. שוב פעם, כי אני לא עשיתי במזיד, אני זה שיקול הדעת שהיה לי באותו רגע, זה מה שחשבתי, עשיתי את רצון השם לפי השכל והכלים שהוא נתן לי. כלפי שמעיה הייתי מצוין. אבל בכל זאת משהו מפריע לי, אני רוצה גם שהילד ילמד ערך של התנצלות. אז אני אומר מעט לעט, זה טוב שאני יכול לבוא לילד, לשים לו יד על הכתף ולהגיד לו, בני היקר, אתה זוכר שלפני יומיים נתתי לך עונש והכנסתי אותך לחדר, שעה, שעתיים, שכחתי ממך שם. אני חושב שאני הגזמתי. אני חושב שנתתי עונש מופרז. חשבתי על זה, אני מרגיש שלא הייתי בסדר. אז תלחץ לו את הילד, תגיד לו, אני מבקש שתסלח לי שגרמתי לך עוול. שילד מעט לעט, לא באופן קבוע, אבל מעט לעט, ישמע התנצלות כנה, זה רק הפוך, זה רק יחזק את המשמעת שלו, יחזק את הערך שלו אל מול אבא, שהוא מרגיש שאבא לא באמת פועל מהבטן. אבא באמת פועל לטובתי, פועל מהדעת. אז אני יודע שאולי זה נשמע טיפ-טיפה דבר סותר דבר, אבל במסגרת של תוכנית רדיו כמה אפשר להספיק זה. מבחינת תן לה חכם והחכם עוד. אנחנו, לפני שנצא להפסקת פרסומות, ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו, ואת החלק השני של התוכנית אנחנו נקדיש לכם, המאזינים, לכל השאלות העומדות על הפרק, ויש כאלה רבות. מספר הטלפון שלנו 03-500-9393, נתי שולמן יקבל את שיחות הטלפון שלכם, הוא כבר על הטלפונים, 03-500-9393. נצא להפסקה קצרה, ומיד לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
וגם עם השאלות שלכם, תוכלו להתקשר אלינו ל-03-500-9393, או דרך אתר כל חי. היו כמה מאזינים שהתקשרו בזמן הפרסומות לבקש את הטלפונים שלנו, אז הנה אני נותן מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות, להשתדל שזה יהיה בשעות הערב, בדרך כלל בין 10-12, בחורף זה קצת יותר מוקדם, מספר הטלפון האישי 058-405-2000. בכל מה שנוגע להרצאות, סדנאות וכדומה, עיריות וכדומה שרוצות, מספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך 077-405-2003, 077-405-2003, וגם נספר לכם שיש לנו קורס להכשרת יועצים ויועצות. אפשר להגיע ממש כזוגות, לאו דווקא מי שרוצה לעסוק בייעוץ, רוב מה שאנחנו לומדים שם זה חינוך, ביישוב שער בנימין. אני אתן לכם מספר טלפון להרשמה לעניין הזה, 077-405-2003. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה.
כן, שלום.
בבקשה.
יש לי שתי שאלות על החינוך. אחד על מה שדיברת בהתחלה, זה על הנושא של שהילדים בעצם מחליטים. עכשיו זה נשמע קצת זה, אבל יש לי ילדה בשנתיים וחצי, שפשוט מהבוקר עד הערב זה לפעמים לחימות. ונתן דוגמה, קנתי לה בגד, והיא החליטה שזה לא יפה. והיא לא מוכנה ללבוש את זה. שעד איפה אני אמורה, וכאילו, ואנשים אמרו לי, מה פתאום, צריכה להחליק, מה זה אומר, תלבישי לה את זה וזהו. אם לא, אז תשאיר אותה עם פיג'אמה, ואל תלבישי אותה לשבת. כאילו, צריכה להחליט לה. ועוד נושא, הבת שלי השנה התחילה גם חדש, ועכשיו ממש לאחרונה היא פשוט התחילה, כל פעם כשהיא מדברת על הילדים בגן, רק ספציפית כשהיא מדברת על הילדים בגן, היא נתקעת בין המילים, בין המשפטים. היא מדברת מאוד מאוד יפה וממש הכל היא מדברת, וכאילו היא כל פעם עושה, כאילו היא ממש נתקעת כל פעם כשהיא מדברת רק על החברים.
טוב, בואי נענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. החלק הראשון, ילדה בת 2.5 שהיא מסרבת ללבוש בגד כזה או אחר ויש לך איתה מלחמות. אני מניח שבערך 90% מאימהות ישראל שומעות אותך ומזדהות עם הדבר הזה. מה באמת הדרך? אני רוצה להסביר מושג, אולי אני אסביר את זה קצת יותר מפושט, לא, אני לא אכנס לעומק גדול. תראי, יש גבול מאוד 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 ברור כמה הוראות, או כמה נקרא לזה במרכאות מלחמות, ילד מסוגל לספוג לאורך היום. חלק מהקשיים שלנו במשמעת, בעצם תמון בזה שהציפיות שלנו לא ריאליות. זאת אומרת, אם הצעירה, בדרך כלל מה הציפיות שלה מילדה בת 2.5, שלא תתווכח על שום דבר. שמים בגדים בבוקר, מה שאני שמה, לא אמור להיות ויכוח. אני מגישה לאוכל, אולי אני יכולה להבין שאת המלפפון היא לא אוהבת, אבל את השאר היא צריכה לאהוב. זאת אומרת, בתמונה שיש לנו בראש, בעיות המשמעת אמורות לקחת 5% מהיום, אבל על 95% הנותרים, ילד אמור להיות ממושמע. וכאן קודם כל זו תפיסה שיסודה בטעות. ומהתפיסה הזו כביכול, נוצרות לנו בעיות משמעת, כי מה זה בעיית משמעת? כל מה שאני רוצה והילד מתנגד, אוטומטית נהיה בעיית משמעת. אם דוגמה לא היה לי שום דרישה מהילדים, אז גם לא היו בעיות משמעת, נכון? מתי יש בעיית משמעת? מתי שאני יוצרת דרישה, והילדה לא מוכנה לקבל. ובראש שלנו נמצא תמונה שאנחנו מוכנים לקבל אולי 5% שידחו את הדרישות שלנו, אבל 95% אנחנו רוצים שיתמלא, וזו דרישה לא ריאלית. זה נקודה אחת, עוד נקודה. חשוב לדעת שזה שילד לא מוכן לקבל משמעת, ככל שילד מרדן יותר, כך זה מעיד על נפש בריאה יותר. למה? כי מה זה המרד בעצם? אני רוצה את ההחלטה שלי, לא את מה שאמא אומרת, לא רוצה את החולצה הזו, מוכנה לריב על זה, מוכנה לבכות, מוכנה להשתולל. בבסיס של הנפש זו תכונה מצוינת. זה מראה על אישיות חזקה, זה מראה על אדם שאנחנו מכנים את זה כוח הבחירה שלו, מאוד מאוד חזק, אני רוצה להחליט, לא מוכן לקבל תכתיבים, זה דבר מעולה ביסוד. אז עוד הנחת יסוד שאנחנו רוצים לשנות, עוד תפיסה שגויה אצל ההורים, שאם הילד מתנגד הוא בעייתי. זה לא נכון. ילד שמתנגד ומתנגד חריף זה ילד בריא בנפשו. זה לא אומר שאנחנו ניתן לו לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא בריא מנפשו. עכשיו, מה אני רוצה להוביל? לאיזה מסקנה? תעשי שקלול. קודם כל, תתאמי ציפיות. תדעי שזה שילד מתווכח על כל צעד ושל, לא ממש על כל צעד ושל, אבל זה שילד מתווכח הרבה, זה נורמלי. קודם כל, זו תמונתו של ילד בריא. זה כבר מוריד מהתסכול. עכשיו, תעשי שקלול על מה את הולכת להתווכח, מה באמת קריטי עבורך, עבור האמא הספציפית עם השם שלך ועם התעודת זהות שלך האישית. מה מפריע לי באמת? זאת אומרת, אני יכולה להתווכח איתה על כל דבר. זה מתכון גרוע.
הרבה דברים זה נפגש לי, כי אני לא באמת יודעת מה תמיד אני...
אז בשביל זה אנחנו עושים את השיחה הזו. זאת אומרת, אם את הולכת עם מה שנקרא עם ראש בקיר ועם הקו שלך, אז זה מה שעכשיו בגיל 2.5, זה עוד משחק ילדים למה שעלול להתפתח בגיל יותר מתבגר. צריך לעשות שקלול. את עכשיו הולכת לשים לחולצה. באמת, באמת זה קריטי עבורך דווקא החולצה הזו, ולא אחרת שהיא גם נחמדה, הרי סוף כל סוף את קונה את החולצות. את הרי קונה גם את הבחירות, נכון? ואם יש חולצה אחת שכל הזמן את כל כך לא אוהבת אותה, והיא כל כך, סליחה לביטוי, מגעילה בעינייך, אז פשוט תתרמי אותה, שימי אותה ביד שתיים, ונגמר הסיפור, תעבירי לכל מיני יד שנייה וכדומה. וממילא גם האופציות יהיו אחרות. זאת אומרת, תעשי שקלול על מה אני הולכת להוציא אנרגיה. זה נכון שזה טוב למשמע הילד, ונכון שצריך לעמוד איתו על הדבר, אבל כמה? אי אפשר לעמוד על הכל.
אבל
אנחנו...
אם זה בגד שקניתי לשבת, ולא משנה, נשים את העניין של הכסף בצד, אבל בכל אופן נצאתי על זה, ואני, והיא לא, אין שום שבת, היא לא מסכימה, זה לא טוב את זה ולא זה וזה, זהו, בא אני מחטאת, אני זורק קצת הבגד הזה.
אני אומר, תעשי שקל.
אם מבחינתה זה לא יפה, והיא אומרת לי, זה לא יפה.
אז תראי, את צריכה לעשות שוב פעם. אני לא יכול, אין את האפשרות, וזה גם לא הוגן, שאני אחליט בשבילך, שאני אקבל את ההחלטה. אני נותן לך את הכלים. את צריכה לעשות חושבים עם עצמך אמיתי, שבים בעלך, תגידי כך וכך עלה לנו הסמלה הזו, הבגד הזה. היא ממש מתעקשת, גם אם אני מצליחה להלביש לה, ואני הופכת לה את כל השבת לחוויה לא נעימה, מרמור. מה, תתייצי איתו, מה אתה אומר? האם זה משהו שאנחנו הולכים להילחם עליו בגלל סכום הכסף, או בגלל שזה הטעם שלי וזה לגיטימי, ואת יכולה להילחם על זה, אין בעיה. אם תחליטי בסוף שזה ערך חשוב בשבילך, כי אצל כל אמא זה משתנה, וזה בנפשך, אין בעיה, לכי איתה עד הסוף. אז הייתי אומר לך, לכי כפי כללי הזהב של המשמעת, ואומר, אני מלבישה ברשת ביטחון, רשת ראשי תיבות, רוגע, שלווה, תקיפות, את נשארת רגועה, ואת אומרת לה, זה הבגד של שבת. זה הבגד שתצרח, תבכה, תשתולל, את ובעלך מלבישים, זה הבגד של שבת. שוב פעם, אחרי שהגעת למסקנה, שזה אחד מהדברים הכי הכי חשובים לי, ועליהם אני הולכת לעמוד, אין בעיה. זה לגיטימי, זה בסדר גמור. זכותך כאימא להחליט שזה חשוב בעינייך. אבל הטעות שאנחנו עושים, כי אנחנו כאילו כסוס שוטף במלחמה, אנחנו רצים קדימה וקדימה, ולא מסתכלים באמת, רגע, כדאי לי לעמוד על זה, שווה לי להשקיע על זה את המאמצים, אולי עדיף להתגמש, אולי עדיף מתוך כל הפרויקט הזה, להפסיד 300-400 שקל, ואולי איכשהו להשקיע נניח את הדבר שאני באמת רוצה לעמוד עליו, במשהו אחר, יותר חשוב. צריך לעשות כאן תאום ציפיות, הציפיות שלנו הן לא ריאליות, אבל במה שהחלטת שזה את הולכת עד הסוף, לכי עד הסוף, ולא לפחד ולא להסס. בסדר? אני מקווה שהמאזינה כן שמע את תשובתנו, אם היא על הקו או לא על הקו. על כל פנים, זו התשובה, ואני מקווה שבאמת ניקח אותה ככה לתשומת ליבנו. אז אנחנו ככה ממש מסמנים לי שאנחנו כבר בדקות אחרונות לסיום, לא יודע אם נוכל לפתוח עוד מאזין, אז בינתיים אני כן רוצה אולי לנצל את הדקות הספורות שנותרו לנו, לתת איזשהו, נקרא לזה, טיפה סיומת. כחלק מהמשמעת, תפקידי המשמעת היא גם לייצר רוגע נפשי אצל הילדים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא לא פשוטה מבחינת רוגע נפשי. ולא רק שהיא לא פשוטה מבחינה נפשית, היא גם הרבה הרבה משפחות מעם ישראל, אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא עברו את הטראומה מול העיניים, או לא עברו אותה בשכונה ליד. אבל יש גם מאות אלפי או עשרות אלפי משפחות, שהם והילדים שלהם חוו טראומה עצומה. יכול להיות שזה היה פנים מול פנים, ויכול להיות שזה היה בבניין ממול, ויכול להיות שזה היה ביישוב הסמוך אליהם, וזה המונים, אנחנו מדברים פה על המון המון אנשים. וחלקם הגדול, חלק גדול מהם, הם גם אנשים שומרים מצוות מהמאזינים שלנו. חלק מהם עקורים, נמצאים בכל מיני מלונות, אם זה בים המלח, באילת, כל מיני מקומות שהם גם שם לא תמיד חווים שקט, גם שם לפעמים חלק מהטראומות חוזרות עליהם. ויש כאן ילדים ברקע. ואנחנו מקובל ככה בידינו, וזה דברים פשוטים, לא צריך אפילו להסביר אותם, שהקדוש ברוך הוא לא בוחן אדם בשום מבחן, אלא אם כן הוא נותן לו את הכוחות לזה. היו הרבה אנשים שהתבטאו בסגנון כזה, אנשים שלא היה לנו ולא עליכם, איבדו ילד במלחמה, או איבדו ילד בנסיבה טרגית. והם בעצמם אומרים, הם אומרים, לפני שזה קרה, היינו מסתכלים על הורים אחרים, ואיך הם מדברים בגבורה, ואמרנו, איך יש להם את הכוחות האלה? אבל עכשיו שזה קרה אצלהם, הם אומרים, פתאום גם אנחנו מקבלים את הכוח הזה. שאף אחד לא יתנסה, ושהקדוש ברוך הוא באמת, אנחנו כל יום מתפללים, ואל תביאנו לידי ניסיון. אבל באמת צריך לדעת אותם משפחות שהתנסו בחרדות הללו ובפחדים, הקדוש ברוך הוא גם נותן את הכוח לדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים לפחות לעשות את ההשתדלות מבחינתנו. ומהי ההשתדלות? לייצר לילדים, אותם הילדים העקורים אני מדבר, לייצר להם איזשהו סדר, איזושהי תחושה של יציבות. נכון, לא תמיד אפשר לסדר סדר יום, כי אין לימודים ואין בית, וזה באמת כמעט לא הגיוני שיהיה פה איזשהו סדר יום. אבל יש דברים שכן אפשר לקבע אותם. הם קטנים, הם לא מורגשים, אבל הם מייצרים תמונה, כגון שעת השינה בלילה. אפשר וניתן ורצוי, לפחות אצל הקטנים, לייצר שעה קבועה, אפילו שילד לא יודע להסתכל בשעון, אבל הגוף שלו מרגיש. קימה בשעה קבועה, אולי ארוחה בשעה קבועה. אבל בעיקר, בעיקר, זו היציבות הנפשית של ההורים. ויציבות הנפש אנחנו יכולים לקבל אך ורק על ידי לימוד יומיומי של פרקי אמונה וביטחון. בגלל שהאמונה, כמו שאומר החזון איש, שהאמונה היא כביכול ההלכה. והביטחון הוא הלמעשה, הוא הקיום של ההלכה. הוא בעצם להביא את הדברים לידי מעשה. ואני אומר שוב פעם, אולי זה קל לדבר, למרות שגם אני גר בדרום, ביום שמחת תורה, וגם ביומיים שאחריו, גם אצלנו היה לא כל כך רגוע, וגם בכמה ימים עוד אחר כך, וחווינו חלק מזה. וצריך לדעת שככל שאנחנו נתאמן, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוחות הללו, ככל שנתאמן על האמונה, מלשון להתאמן על זה גם, ועל הביטחון, ככה אנחנו נשרה רוגע על הילדים שלנו, ואנחנו ניתן להם באמת, באמת את השלווה שלהם זקוקים. זהו, מאזינים יקרים, תוכניתנו מגיעה לסיום. נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בידרמן היה הטכנאי, נתי שולמן, פנחס בינדר, סליחה, היה הטכנאי, נתי שולמן קיבל את שיחות הטלפון. נזכיר ונאמר לכם שאם אתם רוצים בעיר שלכם הרצאות, פגישות ייעוץ וכדומה, סדנאות, מספרת הטלפון שלנו 077-405-2003, מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות 058-405-2000. זהו, מאזינים יקרים, אנחנו עוד תוכנית של קירות שקופים בצל המלחמה מגיעה לסיומה. נשוב ונשתה מים, ירצה השם, בשבוע הבא, יום רביעי 10 בלילה, ועד אז המשך האזנה הרבה ולילה טוב.